עצומה בפרחים עדויה, עם הצילי יבשות לעולם, בחמה ולבנה היא עדויה. ותמינים של כל חסד הם לטה, בלבי ירחנה ולחד ישנה, כגם של עדנת אהבה. בלבי ירחנה ולחד ישנה, כגם של עדנת אהבה. ומיתן אורך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב. כן, גורו לך נאמן ברבקה
תיארנו עם כך שלושה סוגים של מתרגלים בהתאם
לטווח שהבן אדם חושב, אם הוא חושב על עצמו רק לגבי החיים הבאים, או חושב בכלל לצאת מסמסרה, או חושב גם על כל האחרים. כל אחד מהמתרגלים האלה הולך למקלט, והאופן שבו הם הולכים למקלט מבחינה מנטלית מתאים לאופן החשיבה שלהם. אז זה שלושה סוגים של מתרגלים, ובהתאם לכל סוג של מתרגל יש סוג של הליכה למקלט.
בספרות המעיינה מופיע גם מיון אחר של מתרגלים, על פי נטיותיהם השונות. ישנם המתרגלים שנקראים ינטו, שפירושו המאזינים. יש מתרגלים שנקראים רנגל, שפירושו בודות מכוח עצמם. בסוג שלישי של מתרגלים, שהם בעצם המתרגלים מן ההיבט הרחב, מכונים גם ג'אנקסם, שפירושו בודיסטות. יש קשר בין שני המיונים, אך ההתאמה היא לא חד-חד ערכית. אנחנו נסתפק כרגע בהזכרת השמות האלו, ובשיעור הבא נדבר עליהם ביתר פירוט.
עכשיו יש לנו עוד שני סוגים של הליכה למקלט. בסך הכל אמרנו יש חמישה. אתם זוכרים את המילה להליכה למקלט בטיבטית? מישהו זוכר? ינדורף, יפה. אז חיפרו אחריי. גיוי? קיאמדרו. גיוי? קיאמדרו. אז גיו פירושו סיבה. גיוי זה של סיבה. אז גיוי קיאמדרו זה לקחת מקלט בסיבה. אז מה פירוש לקחת מקלט בסיבה? אז כמו למשל אנחנו מסתכלים על הבודה, אנחנו אומרים הנה ישות מוארת, הנה ישות שהציגה כבר את כל הסגולות הנפלאות האלה, או אנחנו לוקחים סגולה אחת של הבודה, חמלה אינסופית. אנחנו אומרים, אני הולכת למקלט בזה, כי לבודה יש חמלה אינסופית והוא יכול לעזור לי. ואם אני אפתח חמלה אינסופית, אז אני בעצמי אעזר. זה נקרא ללכת למקלט בסיבה. זה אומר, אני עכשיו צריכה עזרה, אני צריכה הגנה, אני הולכת לקחת מקלט במה שיכול להביא לי הגנה. אז אם אני אפתח חוכמה, זה יביא לי הגנה. אם אני אפתח חמלה, זה יביא לי הגנה. אבל עוד אין לי את הדברים האלה, אני צריכה לעזר באחרים שיעזרו לי לפתח אותם. אז אני הולכת לשלושת הילומים, לבודה דרמה סנגה, שיעזרו לי לפתח את הדברים האלה. כל הדיון שדנו עד עכשיו במקלט, היה בעצם מקלט של סיבה. במקום אולי סיבה נגיד לי, ללכת למקלט בגורמים שיביאו לי הגנה. והראייה היא של מחפש את הגורמים מחוץ לי. אני כבר מבינה שאני בצרה, עכשיו מחפשת מי יעזור לי, מה יעזור לי. זה ללכת למקלט בגורמים שהם חיצוניים בי.
תודה
שם ישו אחר. הוא כבר אריה והוא כבר פתר את כל הבעיות שלו עכשיו, אולי הוא יוכל לעזור לי. וזה יופי, זה דרך נפלאה ללכת למקלט, כי הם באמת עוזרים, כי שלושת הילומים, בניגוד לכל דבר ארצי, שהוא אכזב, שהוא משענת קנה רצוץ והרבה לבלים, בניגוד לכל דבר ארצי, שלושת הילומים הם מקלט של ממש. והם כולם מנטליים. השני, ג'בו קיאמדרו. תגידו, ג'בו קיאמדרו. ושם אנחנו הולכים למקלט בתוצאה, במקום בסיבה. אם אני עכשיו הולכת לתרגל, כתוצאה מזה אני אהיה בודה, אם אני מתרגלת ועושה את כל הדרך, אני אגיע לרמליה, נכון? אין מנוס מזה. למה? כי הכל ריק וקרמה עובדת. אם אני שותה רק את כל הסיבות הנכונות, עם כל הזרעים הנכוניים שתולים, מוכרח לבוא העץ, נכון? התוצאה תבוא, sooner or later היא תבוא. אז הבודה הזה, שאני אהיה בעתיד, הבודה הזה יש לו יד הכל. בשבילו עבר רבי עתיד מונחים בכף ידו, נכון? הכל כאן. אז היא כבר כאן הבודה הזאת. הבודה הזאת שאני אהיה בעתיד, מבחינתי אני יש לי תפיסה של זמן כלינארי, ועכשיו אני עוד לא, ואחר כך אני אהיה, ועכשיו אני פחות תאורה, אחר כך אני יותר. הבודה הזאת היא כבר כאן. בשבילה, אני לא בעבר, אני בהווה שלה. אליה אני יכולה לעבור למקלט, היא תמיד תעזור. היא אוהבת אותי כמו את עצמה. עוד יותר, כי היא מבינה מה זה עצמה. היא תמיד שם. היא כבר כאן. ואליה אני יכולה ללכת למקלט. זה נקרא ללכת למקלט בתוצאה. אל הבודה שאני אהיה בעצמי. וזה דרך נפלאה ללכת למקלט. למה? כי גם אני הולכת לישות מוארת, שמכילה בתוכה את שלושת הילונים. למה? היא כבר בודה. לבודה יש את כל התובנות של הדרמה שצריך. לא חסרה אף אחד. היא בוודאי גם אריה, כי לפני שהייתה בודה היא הייתה אריה. אז בוודאי שהיא עוד יותר מזה. נכון? אז היא מכילה את כל שלושת הילונים. הבודה הזאת העתידית שאני אהיה, שהיא כבר כאן, מכילה בתוכה את שלושת הילונים. חוץ מזה היא מאוד קרובה אליי. יש לי יחסים מאוד אינטימיים איתה. היא מאוד מעוניינת בטובתי, והיא מאוד אוהבת אותי, ואני מאוד אוהבת אותה, ויש לי קשר קרמי הדוק לגמרי איתה, מה עוד? מה חסר? והיא מושלמת, והיא כבר כאן. זה ללכת למקלט בתוצאה, וזה ללכת למקלט באובייקט שכולל את כל שלושת הילונים. זה ה-All Encompassing Jewel. מה הבעיה? יש בעיה, בגלל שכרגע זה רק הרעיון. אני עוד לא במגע איתה, אני לא מכירה אותה. אני לא חיה ככה, אני לא חושבת ככה. והלכת למקלט בתוצאה זה נורא חזק. אבל בינתיים זה רעיון מופשט, ואנחנו לא חושבים על עצמנו כמוארים. אנחנו למעשה חושבים על עצמנו כדאי גומים. נכון? כי הנה, איך אנחנו מופיעים לעצמנו, ועובדה. מה כן? יש לנו את הנטייה להשליך, אתם זוכרים? אני פעם עבדתי בטכניון, במחלקה למתמטיקה, והיה שם פרופסור במחלקה, הוא גם היה שכן שלי, והיינו מיודדים, ויום אחד אני חלמתי, כשאני בבית שלו, אני רואה על הקיר שטיח, והשטיח הזה היה הדבר הכי מדהים שראיתי בחיי, הוא היה מושלם לגמרי, מבחינת צבעים ומרקמים, זה היה דבר מדהים, מהמם ביופיו, ואני אפילו לא ידעתי שאני כל כך אוהבת שטיחים. בקיצור, כשהתעוררתי מהחלום, הוא עוד היה מאוד חי, ועוד השטיח היה מאוד בפניי, ואמרתי לעצמי, מי עשה את השטיח?
זה לפרופסור.
לא, אז מיכל, היה לו שטיח. מה היה באמת אצלו, אני לא זוכרת. אבל אני תליתי אצלו את השטיח הכי יפה שיש. אז א', הבנתי שאני עשיתי את השטיח. כי בחלום שלי אני עשיתי את הכל, נכון? את השטיח ואת הפרופסור זה הכל. אבל מה שעוד מעניין, שבחרתי לצאת את זה, זה לפרופסור ולא אצלי. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משליחים. אוקיי, אני בינתיים תגומה, אבל הלמה הוא מושלם, הלמה חכם, חכמה, ויפים, ונבונים, ובני מעלות טובות וחמלה. אז דרך נפלאה בשבילנו זה ללכת למקלט בלמה, בתור דמות שמכילה את כל שלושת הילומים. מתוכה. כי הלמה עצמה הוא השלחה שלי, בדיוק כמו שטיח שאני תליתי.
זה לפרופסור.
אני עושה את זה תוך כוונה שהוא השלחה שלי. או היא השלחה שלי, אז זה כבר באמצע. כי אז אני מבינה שהאדם הזה אני יצרתי אותו, הוא ריק לחלוטין, הוא בעצם השטיח שאני יצרתי. ואם הוא יפהפה זה בגלל שאני יפהפיה. אם האדם החכם, החכמה זה בגלל שאני חכמה. רק אני עוד לא מימשתי את זה אצלי, אני השלחתי את זה לזולה. כמובן הצד השני של זה, במידה שהם לא תיאורים, זה חוסר התואר שלי. ואין משהו אחר. כי אין עולם אחר שם. האם הבית של הפרופסור קיים מחוץ לחלום שלי? אין משהו אחר, יש רק מה שאני משליחה. ואם אני משליחה למה שמבין ומלמד אותי ריקוד, מלמד אותי חוכמה, זאת חוכמה שיש לי, אבל אני משליחה את זה למישהו אחר, וכך המים שלנו עובד כרגע.
זאת אומרת שאם אין לנו, אתה גם
אומר למה, זה בגלל שאנחנו מדי מתקנים למה שבטח. עוד לא צברנו מספיק חסד כדי לפגוש אותנו, זה לא שאין לך, עוד לא פגשת אותנו. ויום אחד את מזהה, וואו, פה יש בן אדם שמקדם אותי בפני רוחני. ושוב, אני לא יכולה לפגוש אדם כזה אם אני לא צברתי המון חסד, ומתחילה להשליך את זה. וכשאני מבינה שהם השלכה שלי, אז זה מין באמצע כזה, בין סיבה לתוצאה. הלמה זה האובייקט האחד שמאחד את שלושת הילומים. אנחנו נותנים פה אפיון ורשימות, שלא תחשבו שמתינו את הנושא בשום אופן. מצד אחד, פתיחת נדרים של מקלט היא הרמה הבסיסית ביותר של נדרים בבודיזם. מיד כשמבינים באיזה צרה אנחנו מחפשים מקלט. אז זה באמת רמה די התחלתית בתרגול שלנו, אבל היא לא מפסיקה בהתחלה. כמו שהנושא של הקשיב המיטה כבר הוא די בתחילת התרגול, אבל ממשיכים אותו כל הזמן. ככה הנושא של מקלט. ככל שאתם מתקדמים בתובנות שלכם ובהבנה שלכם בדרמה, סוטרה או טנטרה, לא חשוב, הנושא של מקלט הולך למתעמק, הולך למתעמק, וממשיכים כל הזמן ללכת למקלט, והמשמעות שזה הולכת ומתעמקת לפי מידת החוכמה שרכשתם, לפי כמה אתם מבינים ריקות, לפי כמה בודיצ'יטה יש לכם, ואין הליכה של מקלט של בודיסטווה ברמה 1, כמו הליכה למקלט של בודיסטווה ברמה 8, זה לא אותו דבר. למרות שהם יכולים להגיד את כמה מילים, אבל יש להם מיינד אחר לגמרי. ולכן העוצמה של זה יכולה לגמרי. אבל זה נכון לגבי כל התרגול. אז עצמו את העיניים, שבו בנוח. שימו לב שהגב יהיה ישר. כתפיים מאוזנות. פה סגור אבל נינוח. עיניים עצומות בקלות, פנים רפויות, נינוחות. הראש לא שמות מדי ולא מורם מדי. ידיים מוטלות בחיקכם. וכעת התמקדו בנשימה. שימו לב למעבר האוויר דרך האף. דמו שאתם עומדים שם כמו איזו נקודה קטנה בפתח המחיריים. שימו לב לתחושות בנקודה הזו. עוצרו לעצמכם עכשיו בעיני דמיונכם מקום של מקלט, מקום פיזי של מקלט. איזה מקום נפלא, מאוד יפה, אם זה שפת הים או אם זה אזור בהרים, אם זה בתוך איזה בית יפה, מה שמתאים לכם. מקום שהייתם רוצים להיות בו, מקום שאתם אוהבים להיות בו, מקום שאתם מרגישים בו בטוחים, שטוב לכם שם. תעשו את המקום הזה יפה ככל האפשר. וכמה שיותר מוחשי, כמה שיותר פרטים יותר טוב. איזה צבע החול, איזה צבע השמיים, איך המים, אם זה ים, אם זה משהו אחר. תנסו לדמיין עד כמה שיותר במפורט. וגם אם אתם לא יכולים לראות את המקור בצורה מפורטת, פשוט דעו שאתם נמצאים שם. תתחברו להרגשה שלכם שאתם שם. ואין שום מגבלות במים שלכם, הוא יכול להיות כל מקום, הוא יכול להראות איך שאתם רוצים. ועכשיו, לשמאלכם, ראו את האמא שלכם. ואתם מוחזים בידה. היא זו שנתנה לכם את החיים האלו. החיים הנדירים והיקרים האלו. והיא צריכה אתכם. היא נמצאת בסמסרה. והיא זקוקה לכם כדי שתעזרו לה. מצד ימין שלכם נמצא אבא שלכם ואתם אוחזים בידו. ואתם מבינים שגם הוא זקוק לכם. גם הוא סומך עליכם, תלוי בכם, בהישגים הרוחניים שלכם כדי שתעזרו לו. ועכשיו דמו שמאחוריכם נמצאים כל האנשים שפגשתם אי פעם. וגם אלה שלא פגשתם. המון 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 שביצורים נמצאים כולם מאחוריכם. והם כולם מופיעים בדמות של בני אדם. וגם הם זקוקים לכם, תלויים בכם, תלויים בתרגול שלכם להציל אותם מסבל. ודמו עכשיו שאתם מסוגלים לדבר ישירות אל התודעה שלהם. ואתם מלמדים אותם על מה זה לקחת מקלט רוחני. אתם מלמדים אותם על ריקות, על מה שאתם מבינים מריקות. על זה שאין לדברים טבע עצמי. על זה שהדברים מופיעים בפנינו, בהתאם לקרמה שלנו, בהתאם לכמה טובים היינו עם הזולת. ראו את עצמכם מסבירים להם על ריקות ועל קרמה, עד שהם מבינים, עד שהם קולטים. זה כמובן כולל את ההבנה שלכם, של הריקות שלכם עצמכם. והריקות שלהם. גם לכם וגם להם אין שום טבע עצמי. גם אתם וגם הם תוצאה של קרמה. קרמה שאתם בעצמכם שתלתם. וזה ללמד אותם את יהלום הדרמה. ועכשיו הראו להם אדם שראה ריקות ישירות. ודמו שאתם מצליחים לשכנע אותם לשאוף להגיע לסטטוס הזה, שהם עכשיו כולם שואפים להבין ריקות ישירות. ובזה אתם מלמדים אותם, מראים להם את יהלום הסנגה. ועכשיו דמו עצמכם בתור מי שכבר הגיע למטרה האולטימטיבית, בתור דמות מוארת. אתם מלאך מדהים, בעל יופי מדהים, מלאך ממין זכר או נקבה, לא חשוב, לא חשוב מה המין שלכם עכשיו. זה לא חייב להתאים. אתם בעלי יופי מדהים, יש לכם גוף טהור של אור, יש לכם תודעה מלאה באהבה ובחמלה ובידע כל. עכשיו למדו אותם מה פירוש להגיע למטרה האולטימטיבית. כמיטב יכולתכם. והבטיחו להם שתעשו כל מה שאתם יכולים כדי להביא אותם לשם. אני מפתח את העיניים. אז זאת דוגמה למדיטציה שכוללת כמעט את כל מה שאמרנו. יש לכם פה גם את ההיבט הרחב, כי אתם מביאים את כל המקלט. יש לכם גם את המקלט בסביבה וגם בתוצאה. גם את עצמכם כמוארים, גם את אחרים כמוארים. וגם, ויש פה בוניצ'יטה, זה כולל המון. זה דרך נפלאה לעשות דרך את המקלט. כמובן, ככל שאתם מבינים יותר ריקות, ככה זה יותר חיפה.
שאל אותי, אילן, אז דיברת על מקלט של סיבה, מה עושה איזה מקלט של סיבה? אז להזכיר לכם, מקלט בסיבה זה אומר שאני למשל מסתכלת על הבודה, ועל מה ששמעתי וסיפרו לי על הבודה, ואני אומרת, למשל, הבודה יש לו ידע כל, או לאריה, יש ראייה ישירה של ריקות. ואני הולכת לשם למקלט, כי היכולות האלה שיש ליצורים האלה, אם לי יהיה אותם, אז זה יעזור לי. אז מה עושה את זה מקלט של סיבה? ואיך זה הופך לסיבה? א',
כאשר אני הולכת למקלט לשלושת היהלומים, מתוך אמונה שהם יכולים לעזור לי, אני אתחיל לפעול לפי ההנחיות שלהם ועל פי הלימוד שלהם. ואלו יגנו עליי, בעיקר מפני הנזק שאני גורמת לעצמי כשאני פועלת מתוך בורות. כך שאספקט אחד של הסיבה הוא ההנחיות והלימוד של שלושת היהלומים. אספקט שני, כשאני פועלת בהתאם להנחיות וללימוד, והדרגה התחיל לחסל את הרע בקרבי ולפתח את הטוב, והדרגה התפתחו בי חמלה והשקפה נכונה, ואלו יתחילו להגן עליי מבפנים. אני אחדל ממעשים המשמרים את סבלי, והרבה במעשים המביאים לי אושר. כך שההליכה למקלט בשלושת הילומים היא התחלה של שרשרת המתחילה בחוץ, וכאשר הלימוד והנחיות מופנמים, הם מהווים סיבה עמוקה שמגינה עליי. יש אספקט נוסף וחשוב למקלט בסיבה. ההליכה למקלט אל שלושת הילומים מהווה הצהרה מצידי, שאני מעריכה ומוכירה את הסגולות הרוחניות שלהם.
אלא שאני עוד לא מייחסת את היכולות האלה לעצמי. הן נמצאות אצל הזולת, אצל הבודה, אצל האריה. אני עוד לא מייחסת אותם לעצמי. אני מסתכלת לחמלה למשל של הבודה, ואני אומרת, זו תכונה שאני רוצה לפתח, שאם תהיה לי, היא תגן עליי. בינתיים יש אותה לבודה, ואני הולכת למקלט אל התכונה הזאת, כפי שהיא מופיעה אצל הבודה, מחוץ לי, כדי לפתח אותה אצלי. כשאני כבר אומרת כדי לפתח אותה אצלי, אני כבר בעצם מעבירה את זה לתוצאה. איך אני אביא לתוצאה הזאת? ככל שאני הולכת יותר ומתמקדת בתכונה הזאת אצל הזולת, אני מחזקת יותר ויותר את הרישום הזה אצלי. וזה פרינציפ חשוב מאוד בקרמה. אני אחזור שוב. פרינציפ חשוב בקרמה. אם אני הולכת אל הבודה, ואני מעריצה תכונה אצל הבודה, כל פעם שאני מכוונת את המחשבה שלי לשם, אני מחזקת את הרישום הזה אצלי. זה אותו הסיפור של השטיח אצל הפרופסור, אותו הסיפור בדיוק. אם אני משליחה את זה עכשיו על הבודה, ואני רואה אצל הבודה תכונה נפלאה, ואני הולכת ומעריצה בליבי את התכונה הזאת של הבודה, או של המורה שלי, ככל שאני עושה את זה יותר, אני יותר ויותר זורעת זרעים כדי שזה יתממש אצלי. ככה אנחנו משתמשים בשלושת הילומים, ככה אנחנו משתמשים במורים. אנחנו נוטים להשליך עליהם את התכונות הנשגבות והנעלות, ככל שאנחנו נותנים להם יותר שירות, יותר הערצה, יותר כבוד, יותר אמון בליבנו, כך אנחנו הולכים ומפנימים את התכונות האלה אצלי, בדיוק כמו השטיח של הפרופסור. זה הפרינציפ, זה שקרמה עובדת. ואז המחשבות האלה הופכות לסיבות שייצרו את התוצאה הזו אצלי. ככה עובד מקלט של סיבה. עוד יותר חזק המקלט בתוצאה, אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה לא קל. אבל גם המקלט של סיבה עובד, רק קצת יותר לאט. וככה עובדות תפילות. איך עובדות תפילות? אם כל דבר הוא השלכה שלי, ולא בא מצד עצמו, אז מה יש לי להתפלל? אני אתפלל שיבוא למה ויושיע אותי, אבל למה לא יכול להושיע אותי מצד עצמו? אין לו יכולת כזאת. הבודה הוא לא כל יכול, אם הוא יכול היה יעקב עוזר לי, נכון?
אבל זה יוצא
רישום. כל פעם שאני נושא תפילה על ישות שהיא נעלה בעיניי, או נכבדה בעיניי, או נערצת בעיניי, אני מחזקת את הרישום הזה. ואז זה עובד. וככה זה בדיוק עובד. זה יוצא רישום, זה זורע זרע, וכשהזרע הזה ינבוץ, זה יהיה לי במציאות, ואני אומנם אקבל ברכה מהלמה. כי למות מברכים את התלמידים שלהם. אבל הכוח של הברכה הזאת בא מהתלמיד, לא מהלמה. ללמה מצד עצמו אין שום כוח. אין למה שהוא קדוש מצד עצמו, אין כזה. לא חשוב אם הוא טיבטי או סיני, אם הוא גבר או אישה, נזיר או נזיר, אם הוא ראש ממשלה או ראש מפלגה, זה לא משנה. אין מישהו שהוא קדוש מצד עצמו, ואין מישהו שהוא לא טהור מצד עצמו. הם כולם השלכה שלו. כולם מאלף עטף ריקים, והם השלכה שלי. והם ידע שאני מתייחס למורים שלי עם יחס של קדושה, עם יחס של הערכה, עם יחס של שירות, ויחס של אמונה, ואת אתם הופכים להיות כאלה כי אין יצירה שלי לגמרי, כמו השטיח, לגמרי. ובצורה כזאת הם משרתים אותי, ובצורה כזאת הם מברכים אותי. ואני יכולה להתפלל לקבל ברכה של הלמה, ואנחנו עושים את זה בלי סוף בבודיזם. והברכה מגיעה, בגלל שהכוח בא ממני. אני זו שנותנת להם את הכוח לברך אותי, ואם אני לא אתן, אם אני לא אתפלל, אני לא אקבל ברכה. כי לא יצרתי את הזרעים, אז איפה יבוא העץ? לא זרעתי את הזרעים. ככה העולם עובד, לפי התורה של קרמה וריקות, הכל עובד ככה. אין שום דבר שקורה ברגע זה, אין שום דבר שאיננו השלכה שלי של קרמה, אין שום דבר שבא מבחוץ, ואין שום דבר שאני יכולה לעשות ברגע זה, חוץ מאשר לשטוף את הזרעים שיפשילו בעתיד. זה כל מה שאני יכולה לעשות. אז אנשים אומרים, יש עכשיו מצב מלחמה כל כך נורא, מה אני יכולה לעשות במצב הזה? תגידי למצב, לפי מה שנדרש, אם את במקום שאת יכולה לחבוש מישהו, תחבשי מישהו, את יכולה למנוע אלימות, תמנעי אלימות,
יוכל לשלוח מחשבות של חמלה למישהו תשלחי. אבל כל הדברים האלה, בין אם זה עשייה, בין אם זה אמירה, בין אם זה חשיבה, זה רק לזרוע זרעים שכשהם ינגטו בעתיד, העולם שלי יותר טוב. בהווה אני לא יכולה לעשות כלום. אתם צריכים להתרגל לזה. ההווה הוא עץ שנבט כבר. עץ אלון גדול שכבר יצא, הוא תוצאה מקרמה מן העבר. אם עכשיו יש בעולם שלי אלימות, אם עכשיו יש במדינה שלי אלימות, אני הייתי אלימה בעבר. אין דרך אחרת שאני אשליף דבר כזה. עכשיו, האם אני ניהלתי בהכרח מלחמות על אחרים? לא. בגלל ש... אחד החוקים של קרמה אומר שמה? מתעצמת. זה מספיק שאני חשבתי במשך 10 שניות מחשבות תוקפניות על השכן שלי. זה מספיק. במיוחד אם אני מתחילה לחזור על התנהגויות כאלה ולחזק אותם וגם לדבר אותם וגם לחתוך משהו בכביש ולהתנהג בצורה תוקפנית, זה יחזור אליי בצורת עולם שהוא תוקפני ואלים. בהדרגה, ככל שאתם לומדים יותר דרמה, אתם תקלטו את זה יותר. אם זה נכון, אז מה הדבר היחידי שאני יכולה לעשות למנוע מלחמה? לחסל את התוקפנות בליבי. זה לעשות יומן. כל שעתה מסתכל איך אני מדברת אל אחרים, איך אני חושבת על אחרים, מה אני עושה מבחינת התוקפנות שלי. אם אתם עושים את זה בעקביות, הקרמה שלכם מתחילה בהדרגה להשתנות. בהדרגה. ואז הביטוי שלה בסופו של דבר יהיה גם בחוץ, ותחיו בארץ שיש בה שלום, או שהנסיבות יעבירו אתכם לארץ שיש בה שלום. אתם תצאו ממקום שיש בה מלחמה. כתוב ביוגה סוטרה, בפרק השלישי. הפרק השלישי הוא מדהים, כי הוא מתאר איך מתחילים עכשיו ליישם את הכוחות של המדיטציה, איך באמצעות המדיטציה, כשמתקדמים, אנחנו יכולים להגיע לשליטה ממש בזרעים הקרמיים האלה. וכתוב שם, למשל, יש פסוק מאוד מפורסם. במחיצתו של אדם שחיסל בקרבו כל תוקפנות, כל סכסוך גובר. אדם כזה, מספיק שהוא נמצא במקום, אין שם הסכסוך הזה. כי הוא לא יכול להשליף דבר כזה, כי כבר הוא חיסל את זה בפי.
אשר משנה אלו, אין כל